אחת לשנה או שנתיים עולה לכותרות הונאה של אחד מבתי ההשקעות הפיקטיביים או של נוכל, גם בארץ וגם בחו"ל. אני ארצה לתת מספר טיפים כיצד ניתן להימנע מנוכלויות מהסוג הזה.
האדם ששמעתם עכשיו, זה שמזהיר אתכם מפני נוכלויות בשוק ההון, הוא אמיר ברמלי, בסרטון מ-2012. אז איך להיזהר מנוכלים? כלל ראשון, לא לקבל עצות מנוכל. במשך 4 שנים הפיל ברמלי ברשתו 550 משקיעים תמימים והוריד לטמיון כ-340 מיליון שקל. זו אחת מפרשיות המרמה החמורות ביותר שהיו אי פעם בישראל. הונאה מהסוג שמכונה הונאת פונזי. זה בדיוק סוג ההונאה שלפני יותר מעשור הכניסה לכלא ל-150 שנה את ברני מיידוף האמריקאי, אולי גדול הנוכלים בהיסטוריה. לפני כחודשיים ברמלי הורשע בבית המשפט המחוזי בתל אביב והוכנס לבית הסוהר 10 שנים. לכאורה, הפרשה הסתיימה, אבל לא לגמרי. ברמלי מתכנן להגיש ערעור על הכרעת הדין, וגם הפרקליטות החליטה אתמול לערער על העונש. ובעיקר, הפרשה מותירה לא מעט שאלות פתוחות. כיצד ייתכן שברמלי הצליח לשתות בכל כך הרבה אנשים לאורך כל כך הרבה שנים, לרבות העיתונות הכלכלית? האם ולמה הרגולטור התעורר באיחור? האם העונש שקיבל ברמלי קל מדי? ומה אפשר ללמוד מהפרשה כדי להקטין את הסיכוי לכך שמקרים דומים יתרחשו בעתיד? היי, אני אלה וייסברג ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. על כל השאלות האלה נדבר היום עם כתבת המשפט של גלובס, שסקרה את הפרשה בחודשים האחרונים, ניצן שפיר. היי ניצן! כתבה של כתבת מגזין ג'י שלומית לן וניצן שפיר על השיטה של אמיר ברמלי התפרסמה בסוף השבוע במגזין ג'י. לפני שנבין את השיטה של אמיר ברמלי, ספרי לנו קצת על אמיר ברמלי האדם.
אמיר הוא בן 44 היום. הוא נשוי, יש לו 4 ילדים, קטן בן 8 והגדול בן 16. הוא גדל באקו. אמא שלו, אנט, היא פנסיונרית היום של משרד החינוך. אבא שלו היה טכנאי מחשבים שפרש מרפאל, הקים עסק עצמאי ונכנס לחובות, והוא בעצם גדל עם מצוקה כספית. בעבר, אמיר סיפר בריאיון שההורים שלו הרוויחו ביחד 7,000 שקל בחודש, וזה אחד הדברים שהובילו אותו כבר בגיל 16, לפתוח עסק להרצאות על זוחלים מבתי ספר.
הרצאות על זוחלים?
על זוחלים, כן.
אוקיי, נשמע כמו ריאיון מעניין לעסק.
כן. הוא מספר שאחרי השחרור שלו מהצבא, הוא הקים עסק להדרכות צלילה. הוא סיפר שבעסק הראשון שהוא פתח, הוא בעצם היה, הוא תירץ לבנק, עם כל בנק הוא סיפר לו משהו אחר, כי הוא לא יכול לקבל את כל הלוואה מאותו בנק. וככה הוא הצליח בעצם לפתוח את העסק. וזה משהו שהוא סיפר ברעיון גלוי, כן? משהו שהוא מתגאה בו.
זאת אומרת שאולי אלה הרמזים שמעידים על מה שעוד יקרה אחר כך. וברמלי בעצם פועל כאיש עסקים, כמשקיע לגיטימי בעשור השני של שנות ה-2000, גם העיתונות הכלכלית מחבקת אותו. מה ידוע על קבוצת ההשקעות שהקים, רוביקון, ומתי כמה?
ברמלי החזיק את קבוצת רוביקון גרו ביזנס, שהיא הייתה החברה שדרכה הוא ביצע את ההשקעות. זו חברה שקמה ב-2009, את הגלגול של חברה אחרת, שהפכה להיות רוביקון. במקביל היה את קרן קלה, שהיא הייתה חברת בת של רוביקון, ודרך קרן קלה הוא הציע לציבור השקעות.
מתי בעצם מתחילה ההונאה של ברמלי? מה הייתה השיטה?
הוא משנת 2012 מציע לציבור להשקיע דרך קרן קלה, כשהצעה היא להשקעות עם תשואה גבוהה בסיכון נמוך. ומה שהוא בעצם מציע למשקיעים זה ריביות בין 10% ל-12%, ריביות מאוד גבוהות לשוק ולא מקובלות. עכשיו, השיטה שמה שהוא הסביר למשקיעים הייתה שבכסף הוא משתמש לצורך הלוואות קצרות טווח, להשלמות הון. מה הכוונה? הכוונה שהכסף עובר ל-48 עד 72 שעות לעסקים שזקוקים להעמיד אשראי, להראות לבנק שיש להם אשראי. וככה הכסף חוזר די מהר לחברה ואין סיכון לכסף.
והכסף נזיל, זאת אומרת, אם אני רוצה אותו באופן מיידי, אני יכולה גם להוציא אותו. מתוך הקרן.
ככה הוא טען בפניהם. Okay. כן. האנשים מאוד מאוד התרשמו גם מהצועה הגבוהה, גם מהנזילות וגם מהסיכון הנמוך שהוא הציג. מי שהשקיע קיבל חוברת שהסבירה על אופן ההשקעה, עם נתונים, כמה השלמות הון הקרן ביצעה, נתונים שבדיעבד התבררו כלא נכונים, כמה, כל שנה כמה הקרן ביצעה, אבל הסתבר בדיעבד שהכל מומצא.
אז למעשה אנחנו מקבילים בין ברמלי לברני מיידוף, מכיוון שבשני המקרים מדובר היה בהונאת פונזי, שידועה גם בשם הונאת פירמידה. כלומר, משלמים את התשואות למשקיעים מהכסף של המשקיעים החדשים, ולא מכך שההשקעות באמת מניבות תשואה. אז מה ידוע באמת על מה שברמלי עשה עם הכסף, על השיטה שלו?
זה בדיוק מה שברמלי עשה. הוא לקח את הכספים של המשקיעים, ואת הריביות שהוא שילם להם כל חודש, כמו שעון, ריביות מאוד גבוהות, הוא שילם מתוך הכספים של המשקיעים עצמם, ולא מתוך הרווחים. את ה... השקעות של המשקיעים הוא העביר לרוביקון, והשקיע אותם בדרכים שונות, בחברות שונות.
כן, כלומר חלק מהכסף עבר לרוביקון, וכנראה עם חלקו הוא גם שילם את התשואות.
כן.
מאות משקיעים נשבו בקסמו של ברמלי, ושמו בקרן כלא את מיטב כספם. מי היו המשקיעים האלה? מי היו האנשים?
המשקיעים שלו היו מאוד מגוונים. זה יכול להיות אנשים שהשתמשו בפנסיה שלהם, פנסיונרים של אגד ודן, אלמנה שהשקיעה את כל הירושה שלה, אנשי חינוך, מהנדסים. הם באו מכל מיני עולמות, והיו גם אנשים שהבינו בשוק ההון, רואת חשבון שעבדה ברשות לניירות ערך.
זה דבר מדהים.
היא ממש בדקה. היא בדקה ונפגשה ובררה. זה לא שהיא השקיעה בלי לברר, והיא שוכנעה.
נפלה בתרמית.
כן. והיא שוכנעה בהבטחות שניתנו לה.
כנראה שהוא עשה את זה היטב, בנה את התרמית היטב. כיצד הם שמעו על הקרן של ברמלי?
ברמלי פרסם באינטרנט ובעיתונות הכלכלית את ההצעה להשקעות דרך קרן קלה. זה היה השיטה שהוא משך אליו משקיעים. במקביל הוא החזיק משרדים מאוד יוקרתיים במגדל אלקטרה, והוא ערך כנסים מפוארים למשקיעים בחוות רונית, בגנת הארוחה, במסעדה שהייתה שייכת למיכל אנסקי. בעצם זה נועד למי שכבר השקיע. מי שהשקיע הרגיש מאוד בר מזל שהוא זמן לאירוע הנוצץ שכלל אוכל יוקרתי ודוגמניות ו... והיה שואו מאוד מאוד גדול, שאנשים הרגישו ששפכו עליהם המון כסף, ושהם ברי מזל שהם השקיעו במיזמים שלו.
ואתה חושב שאתה הגעת למקום שאתה מושקע, והסכום הוא לא קטן, אבל הנה, אני שואף לאלה שנהנים מההשקעה שלי, כמו שאומרים. אבל אתה אומר, יופי. אני הגעתי מהפרובינציה, והנה התקבלתי לחוג הזה.
עוזי בן עזר, אחד המשקיעים, מספר על אותם אירועים נוצצים שקיים ברמלי וגרמו לו לרחוש בו אמון. בן עזר השקיע 350 אלף שקל, וכעת הוא מחכה לראות אם יראה משהו מהכסף הזה חזרה.
פה אני יושב במקום, והכל נראה לי חוקי, כן? כי הכסף נכנס בזמן.
ההתרשמות מהזוהר ומהפאר התרחשה במקרה של בן עזר, גם כשרק היה מועמד להשקעה בקרן.
אתה עולה לקומה 49 בתל אביב, ונכנס למשרדים מפוארים, ואתה מקבל הרגשה טובה. אתה רואה שאתה נמצא במשרד טוב, עם אנשים נחמדים, כסף שנכנס, הריבית שנכנס בזמן, אז הכל נהדר.
את גם מספרת על כך שברמלי היה אדם קריזמטי מאוד. הרבה אנשים שמתארים אותו מספרים על אדם עם קריזמה אישית, משמעותית, שופע קסם, חביבות, חום אנושי, בלי גינונים. אולי באמת זו הייתה הטקטיקה שלו. איכשהו להצליח ולהיכנס לאנשים ככה לתוך הלב ולגרום להם לפתוח בו.
כן, מה שמדהים זה שגם המשקיעים וגם העובדים שלו וגם אנשים שיקורו אותו מסביבה אחרת, מספרים, כולם מספרים על איש עם אישיות מרתקת, חכם בצורה חריגה, קריזמטי, מרשים.
גם סוג של חברמן כנראה, כלומר משריע לך תחושה נעימה.
הוא נכון, הוא לא לחץ על המשקיעים להשקיע. אף אחד מהם לא הרגישו לוחץ עליו. להפך, הם הרגישו שהוא רגוע, שהוא נתן להם ביטחון, איש מאוד נחמד. וגם העובדים, הם נשבו בקסמיו. גם השופט, חלד קבוב, שדן במשפט שלו, קבע שהוא התרשם ממנו, שהוא כן. חריף ושנון, בעל אישיות עוצמתית, כובש את האנשים סביבו, ילך קסמים, מתוחכם ולא מתלהם. יחד עם כל הקופלימנטים שחולקים לברמלי, השופט קבע שהוא אדם מניפולטיבי, הוא התחמק מלתת תשובות ענייניות, הוא העיד מולו במשך ימים ארוכים, ונשאל שאלות קשות, והוא לא הצליח לתת תשובות. ובית המשפט קבע את זה בהכרעת הדין.
כן, זה הגיע יחד כחבילה אחת, ככל הנראה אצל אמיר ברמלי. וגם העיתונות הכלכלית מעלה את ברמלי על נס באותן שנים, אנחנו מדברות גם על דמרקר, גם הכלכליסט, גם על גלובס. בעצם שלושת העיתונים מציגים את ברמלי כסופרסטאר פיננסי. ב-2013 כלכליסט כתבו על ברמלי שהפך השקעה של 2 מיליון שקל לאקזיט של 30 מיליון שקל בארבע שנים. כעבור שנה בדמרקר נכתב שיש משהו מעורר השראה בברמלי, ובגלובס, שהיה אז תחת בעלות אחרת, מספר ברמלי ב-2015, האמירות שלפיהן נעשה שימוש בכספי המשקיעים בקלע שלא למטרות המקוריות הן הבל הבלי. בכל זאת, היו אנשים שנחשפו לקרן של ברמלי ומספרים שהבינו מיד שזו נוכלות, וישנם גם עובדים של רוביקון שבאיזשהו שלב גם להם נפל האסימון.
כן, אחד העובדים תיאר בעדות שלו איך נפל לו הסימון, הוא קיבל פנייה מאדם שנזקק למה שהקרן לכאורה הציעה, שזה היה השלמת הון. וכשהוא ניסה לברר בתוך החברה מי מטפל בהשלמות הון, הוא לא הצליח לברר. פנה בן אדם אחרי בן אדם בתוך החברה, כולל סמנכ"לית כספים, ולא היה מושג מה לעשות עם לווה כזה. עכשיו, כל הקרן התבססה כביכול לפי הטענה וגם לפי מה שהעובדים עצמם הציגו למשקיעים על ההלוואות האלה. ואז הוא גילה של לא ידוע בכלל איך אפשר להשקיע בחברה באופן הזה. ואז הוא אמר שבאותו רגע נסדק לו משהו באמון. הוא לא היה היחיד. היו גם עובדות שבעצמם חשבו על זה ושאלו אותו מה קורה עם ההלוואות, והוא אמר שההלוואות האלה זה מגיע דרך הבנק וממקומות אחרים, וזאת אומרת זה לא שיש פניות לגבי זה. וככה הוא פתר אותם, איך החברה לא מקבלת גם פניות להלוואות קצרות טווח.
על סוד הקסם של ברמלי יכולות להעיד גם עדויות די מדהימות שיושמעו במשפט מעובדות שעוסקו בחברות שלו. עובדות שלאורך שנים הריצו את ברמלי, חשבו שהוא אדם משכמו ומעלה.
העובדות שהעידו היו מאוד קרובות אליו. הן סיפרו, קודם כל הוא העסיק רוב גדול של נשים, והם סיפרו כמה הם נהנו לעבוד. זאת אומרת, ברמת היו מאושרות. הם ראו בו איש חכם, בעל ידע, שהנחה אותם, איש טוב, חבר, סוג של גורו. אפילו השתמשו במונח של גול רצון.
במיוחד שאת מציינת את העובדה הזו, שהן היו בעיקר נשים העובדות, והעובדה שהוא היה הגורו שלהן, זה בהחלט מעורר אסוציאציה של איזושהי הרצה עיוורת, סוג של קט קטנה.
כן, אחת מהן, אפילו אחת העובדות שהייתה סמנכלית משאבי אנוש, הביאה את אימא שלה להשקיע בקרן, בגלל שהיא גם חשבה שמדובר בהשקעה מאוד טובה. אימא שלה השקיעה 300,000 שקל, וככה היא איבדה את החסכונות שלה. היא עד היום אוכלת את עצמה על זה, מלאה ברגשות אשם. היא אמרה שהיא הולכת עם עוד קלון על המצח שהביאה את אימא שלה להשקיע אצלו.
בתחילת הקשר שלי עם אמיר ברמלי, הוא עשה רושם מצוין. לבסוף, כשהיא סברה לאמת, הבנתי שנפלתי ברשתו של לוחד מטופלם, שהוא שם לעצמו בטרה לעשוק אנשים בעבור בסע כסף.
מי ששמענו עכשיו הוא מוטי, שם בדוי, שהסכים לספר בעיוות קול על המקרה שלו, כאשר הוא שם אצל ברמלי כמעט את כל הכסף שהיה לו בחיים, 2 מיליון שקל.
עד לאובדן הכספי הייתי גר בדירת מגורים באופן עצמאי. בעקבות ההתמוטטות נוצרה לי בעיה כלכלית מאוד חמורה, שחייבה אותי לעבור לגור בדירת שותפים, מאחר ולא הייתה אפשרות לשכור דירה באופן עצמאי.
מוטי הוא גרוש ובשנות ה-60 לחייו, וכיום הוא נאלץ להתגורר בדירת שותפים, כי אין לו כסף כדי לשכור דירה משלו. הוא מספר שבעקבות המקרה הוא חווה גם טלטלה נפשית וגם טלטלה גופנית, שבץ מוחי.
היום ברוך השם, אני עם ראש מעל המים השניקה. בעקבות האירוע מוחי שחוויתי והמצב הנפשי המאוד לא פשוט, הייתי הוכרזתי כנכה על ידי ביטוח לאומי, ולמזלי אני מקבל קצבת נכות בכדי שאני יוכל לחלקי את עצמי בצורה יותר סבירה.
באחרת הדין דובר על כך שברמלי משך כ-18 מיליון שקל לכיסו מכספי המשקיעים, ניהל חיים רבתניים, קנה רכב ב-740 אלף שקל, שכר לעצמו דירה בתל אביב ב-11 אלף שקל בנוסף לבית מגורה ומושב עמיקם. אז אלה 18 מיליון שקל. איך הסכום הזה הגיע ליותר מ-300 מיליון שקל שירדו לטמיון?
שיטה של ברמלי הייתה שאת הכספים של המשקיעים הוא העביר מקרן קלע לרוביקון. Okay. וברוביקון הוא השקיע את הכספים בשלל מיזמים עתירי סיכון. בעשרות חברות, חלק מוצלחות, רובן הגדול ממש לא. היו לו שתי השקעות שכן הוא הצליח להרוויח, והרוויח עשרות מיליונים, אבל ברוב ההשקעות הוא הפסיד. זה היה מדובר במיזמים הרפתקניים שקשורים לתחביבים שלו ולתחומי העניין. למשל, הייתה חברה למסלולים ללימודי נהיגת שטח, שכשהמפרק בדק, אז הוא גילה שכל מה שיש בחברה הזאת זה שני כלי רכב וטרקטורון. וזו חברה שרוביקון השקיע בה 9.4 מיליון שקלים. או חברה אחרת הייתה חברה לרעיתי יד שנייה, שמאופסנים במחסן בכפר קסם, שלימים היא חברה פורקה, וגם השקיעו בה 10 מיליון שקלים.
תגידי, כל אדם בישראל יכול לפתוח חברת השקעות ולעשות בה מה שהוא רוצה. הוא לא צריך לעבור דרך רגולציה מקדימה שבה הוא מסביר את המנגנון, את הרציונל של ההשקעה.
לפי חוק ניירות ערך, מותר לאדם לגייס הון מהציבור, אם זה עד 35 משקיעים בשנה. כלומר, אם זה מעל 35 משקיעים,
כן.
הוא חייב להוציא תשקיף שיושר על ידי הרשות לניירות ערך. והוצאת תשקיף דורשת שקיפות, לפרט את המטרות ולהציג נתונים, וברמלי מאוד מאוד נמנע מזה. הוא גם פיצל את הקרן בעצם לכמה מסלולי השקעות, ואז הוא טען שהוא עומד בחוק, כי הוא פיצל את זה, זה לא עומד בחוק.
אבל הוא הצליח לחמוק בעצם מהנדרש ממנו. אז מה גורם לכך שב-2015 רשות ניירות ערך מתחילה לחקור את הקרן של ברמלי?
הרשות לניירות ערך באופן קבוע מפקחת על גופים שהם לא מפוקחים. זאת אומרת, היא עושה את הבדיקות משלה, וקרן קלע, ההשקעות של ברמלי, זה אחד הגופים שהיא בדקה באותם שנים. פנו אליו, ביקשו מסמכים, והוא סיפק להם מסמכים שלימים התברר שהם מזויפים, והוא גם הורשע על אותו מידע שהוא העביר לרשות לניירות ערך. עכשיו, זה קנה לו זמן, כי בזמן הזה, עד שזה התברר שזה מזויף, אז הוא המשיך לקבל השקעות ולפעול. אבל במקביל היה מידע מודיעיני, וזה הוביל לפתיחת החקירה נגדו.
משהו מהכסף הזה שהמשקיעים לשמו אצל ברמלי, הם יראו בחזרה?
הערכה היא שהם יקבלו חלק קטן מאוד מהכסף. ארז חבר, הוא זה שנקבע כמפרק של החברה, הוא אסף עד עכשיו 40 מיליון שקלים, הוא צופה שהוא יאסוף עוד 50 מיליון שקלים.
וישנם עוד נושים מלבד
יש
איתם.
יש עוד נושים, למרות שרוב הנושים זה באמת המשקיעים. זה היה הכסף שלהם, הכסף לעתיד שלהם, הכסף שתכננו לילדים שלהם. אז הם יקבלו עוד כסף בחזרה, אבל זה יהיה חלק קטן מהכספים שהם השקיעו.
ברמלי לקח אחריות? הוא הכיר במעשיו?
לא, הוא עד היום מאשים בעצם את הרשות לניירות ערך שהביאה אותו למצב הזה. הוא מבחינתו חושב שאם לא היו עוצרים אותו, הוא היה יכול להמשיך ולהשקיע ולהביא רווחים לאותם משקיעים. זאת אומרת, הוא חושב שהבעיה היא בהתערבות של הרשויות, ברשות לניירות ערך, בפירוק של החברה, שעצרו את ההשקעות. הוא גם לא מסכים לקביעה של בית משפט שאסור היה לו להשקיע את הכספים האלה במקומות אחרים, שבעצם הוא גנב את הכסף מקרן קלע והעביר לרוביקון, כי לעמדתו הוא לא התחייב ספציפית להשקיע בהשלמות און, אלא יכל לעשות את זה בעוד דרכים. זה גם מה שהוא עומד לטעון בעירור שהוא יגיש השבוע לבית המשפט. הוא מרגיש שהוא קורבן, הוא כן מביע צער על הנזק שנגרם למשקיעים. קשה לו עם הנזק שנגרם, אבל הוא לא תולה את זה בעצמו. למעשה הוא לא לוקח אחריות.
לאחר פרסום הכתבה שפרסמתי עם שלומית לן, ברמלי גם ביקש להעביר אליכם תגובה באמצעות קרובת משפחה. צר לי מאוד על הנזקים שנגרמו לסובבים אותי כתוצאה מהאימות עם הרשות לניירות ערך. רבים שילמו ומשלמים מחיר כבד, ביניהם משפחה, חברים, לקוחות ואחרים. עשיתי טעויות עסקיות, אך הן רחוקות מאוד מהטענות והפרסומים. אין בפי מילים לתאר את הגיהנום הכרוך בהליך מסוג זה מול הרשות לניירות ערך, ועל אחת כמה וכמה גזר הדין הקשה והקיצוני. עורכי דיני ואנוכי שוקלים את צעדנו הלאה. כאמור, כפי שאמרת, מבחינתו הוא ביצע טעויות עסקיות. לא יותר מזה. ניצן, את אומרת שלדעתך העונש שנגזר על ברמלי 10 שנות מאסר וכנס כספי של 400 אלף שקל הוא עונש נמוך מדי.
תראי, 10 שנות מאסר אבסולוטית זה עונש קשה. זה מאסר ארוך, כבד ומשמעותי. אבל אם משווים את העונש שברמלי קיבל על 340 מיליון שקל לפסיקה אחרת שיש על סכומים יותר נמוכים, העונש הוא לא גבוה. כבר היו פסיקות של 5 ו-6 שנים על סכומים הרבה הרבה יותר נמוכים. הפרקליטות ביקשה להטיל על ברמלי מעל 16 שנות מאסר. היא חשבה שהעבירות מצדיקות מאסר הרבה יותר ממושך ממה שבית משפט גזר עליו. גם השופט קבו בעצמו, כשהוא הקריא את גזר הדין, הרטוריקה מאוד מאוד חריפה. ישבנו בעולם, היינו בטוחים שהעונש הולך להיות גבוה, הרבה יותר, ובסוף הוא הטיל עליו 10 שנים, שכאמור הוא עונש קשה, אבל בנסיבות האלה הוא לא עונש חמור, ואתמול הפרקליטות החליטה לערער על גזר הדין, שזה לא צעד שהוא נפוץ לערער על גזר דין של 10 שנים, ובכל זאת החליטו להגיש ערעור, וגם ברמלי מצידו גם מתכנן להגיש ערעור, הוא יתקוף גם את הכרעת הדין, את ההרשעה, וכמובן גם את העונש.
ולהערכתך כיצד זה יתפתח? מה הסיכוי שהערעור הזה יתקדם ויצלח?
יש סיכוי לערעור להתקבל, אבל בית משפט עליון לא נוטה למצות את הדין עם הנאשמים. מה הכוונה? הכוונה היא שגם אם יחשבו שהיה צריך להטיל עונש גבוה יותר, לא בטוח שיתערבו. אם בית המשפט העליון יחשוב שהיה צריך להטיל פה 16 שנה לתוך העניין, אז יכול להיות שהוא כן יתערב, כי הפער גדול. אבל אם יחשבו שכל הפער הוא בשנה-שנתיים, אז הם לא יתערבו והם ישירו את העונש על כנו.
אז לסיום, מה אפשר ללמוד לדעתך מפרשת ההונאה של אמיר ברמלי? כיצד אפשר להפיק לקחים כדי שלא נראה מקרים כאלה מתרחשים שוב?
אני אתחיל את התשובה שלי ברמה של האזרח, ממה הוא צריך להיזהר. קודם כל, כדאי לא להתפתות להצעות שהן טובות מדי. למרות שכמו שבמקרה של ברמלי, המשקיעים, לפחות חלקם, בדקו, שאלו, נפגשו, ביקשו הסברים ובכל זאת נפלו. אבל אם מציעים לך הצעה להשקעה עם רווחים שהם לא מקובלים בשוק, צריכה להידלק נורה אדומה. וההמלצה היא להשקיע בגופים שהרשות מפקחת עליהם. שבמקרה של ברמלי, היא לא פיקחה, כי הוא הציג את זה. כאילו לא נדרש פיקוח, ואפשר למצוא באתר של הרשות לניירות ערך את החברות שמגייסות השקעות והן מפוקחות.
ומה ברמת המדינה והרגולציה, יש משהו שאפשר לעשות כדי שמקרים כאלה לא ישנו או שנראה אותם כמה שפחות?
הרשות לניירות ערך משקיעה משאבים גדולים מאוד לאתר את ההונאות האלה. חלק מהתפקיד שלה זה לאתר בדיוק את אותם גופים לא מפוקחים שמקבלים השקעות, וזה מה שהיא עושה. מה שכן, אנחנו רואים שזה לא נפסק. השבוע פרסמנו שנפתרה חקירה ברשות לניירות ערך נגד משקיע אחר שגם קיבל עשרות מיליונים, ויש חקירה נגדו בדיוק על מצב דומה. של לקח כספים ממשקיעים והשקיע אותם באופן אחר.
תודה רבה, ניצן.
תודה, אילה.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים, אתן מוזמנות ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. דרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברה ולחבר שעוד לא שמעו עלינו. לפני שניפרד, אני רוצה להזמין אתכם לסדרת פודקאסטים חדשה מבית גלובס, בית הספר לניהול בעידן כאוטי. 14 יועצים, מומחים, אנשי מקצוע ואקדמיים עונים על שאלה אחת: איך מנהלים את זה נכון בתקופה שאחרי הקורונה? את הפרק ערך והפיק רון טוביה. אורי פסובסקי הוא גם חבר בצוות הצוללת. אני אילה וייסברג, להתראות!